נדרים, דף ע"ט, מתחילים בעזרת השם, דף ע"ח עמוד ב', 11 שורות מלמטה, במילים אמר רבי חנינא. מסופר על הדרשן הידוע רבי ינקלה גלינסקי, שבצעירותו הרוסים שלחו אותו לגלות לסיביר הקפואה והמושלגת. שם הוא סבל חרפת רעב, כפור אימים ועבודה מיגעת ומייסרת. היו מדי בוקר הולכים אל היער לחטוב עצים גדולים. ולצידו היה גוי, שר החינוך לשעבר. היה האויב של המהפכה הרוסית בזמנו. וגם אותו שלחו לסיביר. ולא פסיק פומי, לא הפסיק הפה שלו כל הזמן לחרף, לגדף, לצוק, לרטון, להתלונן. אותו גוי שהיה שר החינוך לשעבר, לא היה מסוגל להתמודד עם המציאות שהוא נמצא בה. והוא פעם פנה לרבי ינקלה גלינסקי, שואל אותו, תגיד, איך אתה מסוגל לקבל את הכל בדומייה, באהבה, בשתיקה? איך אתה כל כך רגוע, כל כך שלב, ולא מוצאים מהפה שלך מילה אחת של תרעומת, של תלונה, שבלאו הכי לא מועילה כלום. אמר לו רבי ינקלה גלינסקי, אני אגיד לך, אתה אדם מלומד, כמה שפות אתה מכיר? 15 שפות. הוא היה בקיא ברוסית, היה בקיא בליטאית, פולנית, גרמנית, צרפתית, אנגלית, ספרדית, פורטוגזית, ועוד. לימדו אותך הרבה שפות איך לדבר. אבל אותנו לימדו לשתוק ב-70 לשון. וזאת הייתה הפעם הראשונה שהשר החינוך שתק. כמובן שהשתיקה שלו זה שתיקה מסוג אחר. היום נדבר על שתיקה בשלוש שפות. גם כשאדם שותק, יש בזה אמירה. יש שתיקה מסוג אחד, ויש שתיקה מסוג אחר. שלושה סוגי שתיקה. השותק על מנת למעיקת. זאת השתיקה הראשונה. אישה נדרה נדר. התורה נותנת כוח לבעלה באותו יום שהוא שמע מהנדר, לבטל אותו בתנאים מסוימים, לאפר, לבטל את הנדר. עם הבעל, השתיקה שלו הייתה בכדי להקנית אותה, כדי שהיא תחשוב שהוא מקיים את הנדר, אבל בליבו של הבעל לא הייתה כוונתו שהוא רוצה לקיים את הנדר. הוא מתכוון לאפר לה את הנדר. מחדש רבי חנינא חידוש, והגמרא תפרוך את החידוש הזה משלוש ראיות, אבל כך בהתחלה אמר רבי חנינא, שבמקרה כזה, מאיפר אפילו מכאן ועד 10 ימים. כשבעל לא מבטל, לא מאיפר את הנדר של אשתו ביום שומעו, עבר היום שהוא שמע, הוא כבר לא יכול יותר לאפר. אבל כאן כשהוא שותק רק בשביל להקנית אותה, שהיא תחשוב שהוא מקיים את הנדר, אבל הוא מתכוון לאפר לה את הנדר בהמשך, רבי חנינא רוצה לחדש שהוא יוכל לאפר אפילו אחרי 10 ימים. מטיב רבה, רבה מקשה קושיאל, רבי חנינא. אימתי אמרו על נערה המאורסה? נערה זה שלב בבגרות. עד גיל 12 ויום אחד היא קטנה. מגיל 12 ויום אחד כשהיא מביאה סימנים היא נקראת נערה. ושישה חודשים לאחר מכן היא בוגרת. אז כשהיא בשלב של נערות והיא מאורסה. זאת אומרת, היא בשלב השני, היא בשלב, נאמר, נקרא לזה אולי שלב השני, של נישואין. זאת אומרת, יש פנויה, יש מאורסת ויש נשואה. היא כעת מאורסת, מה זאת אומרת? היא קיבלה קידושין, אבל עדיין לא נכנסה לחופה. אז כשהיא נערה המאורסה, התורה מחדשת שאביה ובעלה ביחד מבטלים את הנדר שלה, מפרים את נדרה. אבל יש מקרה שבמשנה אמרו שאם מת הבעל, כל הזכות של ההפרת הנדרים שלה עוברת לאביה. נתרוקנה הרשות, עוברת הזכות שהייתה לבעל להפר את הנדר שלה, וכל ההפרה עוברת לרשות האב, והוא מאפר את כל הנדר. מתי זה נאמר? זה דווקא במקרה שהבעל בחייו לא קיים את הנדר של האישה הזאת. וזה יכול להיות בשלושה אופנים. אופן ראשון, בזמן שלא שמע הבעל, ולכן לא קיים. או ששמע ושתק, הוא לא קיים. או ששמע והפר, ובמקרה שהוא שמע ושתק, הוא מת בו ביום. עוד לא עבר היום שהוא שמע מהנדר ושתק במשך כל היום, כי עוד לפני שהסתיים היום הוא כבר נפטר. אם היה שותק יום שלם ביום שומו, הנדר היה מקוים. אם אחרי שיחריש לה ביום שומעו, וקמו נדריה, אבל כאן מדובר שהוא מת לפני שהסתיים היום. אז בכל האופנים האלה, הזכות של הבעל עוברת לאבא, והוא בעצמו מאפר את הנדר של ביתו לבד. אבל במקרה שהבעל קיים את הנדר, באיזה מקרה? או שהוא שמע וקיים בפועל, או שהוא שמע ושתק בכל אותו היום שהוא שמע, שזה קיום, ומת ביום שלאחריו, אז האבא אינו יכול להפר, כי הבעל כבר קיים את החלק שלו. כשכתוב בברייתא שאם הוא שמע ושתק ומת ביום שלאחריו, האבא לא יכול להפר את הנדר. באיזה אופן זה מדובר? מה אליו אפילו בשותק על מנת למעיקת, בשביל להקנית אותה? שיתחשוב שהוא מקיים את הנדר, אבל כוונתו להפר את זה אחר כך. ואף על פי כן אומרת הברייתא, שברגע שעובר היום, הוא כבר לא יכול יותר להפר, וקשה על דברי רבי חנינה. דוחה הגמרא. באמת, אנחנו נראה במסקנה שגם אם הוא שותק על מנת למעיקת, זה נקרא שתיקה, ואם עובר היום אז הנדר מקוים, אבל מהברייתא הזאת זה לא ראיה. כי אפשר לומר שהברייתא מדברת בסוג שני של שתיקה. לא בשותק על מנת להקנית, אלא בשותק על מנת לקיים. הוא במחשבתו החליט לקיים את הנדר, והוא שותק ולא מבטל ומאפר את הנדר כדי שהוא יתקיים. ולכן זה מתקיים מיד. שואלת הגמרא, יחי, אם מדובר פה שהוא שותק והוא מכוון לקיים את הנדר, היינו, זה כבר מה שכתוב מפורש בברייתא, או שמע וקיים. זה אותו מקרה. אלא, מתרצת הגמרא, מדובר פה בסוג שלישי של שתיקה. בשותק סתם, אין לו כוונה לקיים, אין לו כוונה לצייר, אלא הוא שותק סתם. ואם עבר היום כולו והוא שתק, אז הנדר מתקיים, ואם אחר כך הבעל מת, אין לאבא זכות להפר בפני עצמו את הנדר של ביתו. מביאה הגמרא קושייה אחרת על דברי רבי חנינה. מטיב רב חיסדה, חומר בהקם מבאפר. יש חומרה מקיימים נדר שאין אותה כשמבטלים, מפירים את הנדר. ויש חומר באפר מבהקם. יש חומרה כשבאים ומבטלים, מפירים את הנדר, שאין את אותה חומרה כשמקיימים ומעמידים את הנדר. מבארת הברייתא, איזה חומר יש בהקמה? דבר ראשון, שהשתיקה גם היא מקיימת. שאם הוא שמע שהיא נדרה ושתק בכל אותו היום, הנדר קיים. ואין שתיקה מבטלת. אם כן, זה דבר אחד, שהקמה יותר מהפרה, שאפשר להקים על ידי שתיקה ואי אפשר להפר על ידי שתיקה. דבר שני, אם הוא קיים בליבו, הוא שמע שהיא נדרה ובליבו הוא מחליט לקיים את הנדר, גם אם הוא לא הוציא בשפתיו שהוא מקיים, הנדר מקוים מיד. כי ההקמה בלב היא לא פחות משתיקה שהוא שותה כל אותו יום שהוא שמע. מה הסיבה שכשהוא שותה כל אותו יום שהוא שמע את הנדר, הנדר מקוים? כי בזה שהוא לא חושש להפר את הנדר, זה הוכחה שהוא רוצה לקיים את הנדר. אם כן, גם אם הוא לא מוציא בשפתיו שהוא מקיים את הנדר, עצם המחשבה שלו שהוא רוצה לקיים, כבר מקיימת את הנדר. אבל אם יפר בליבו, אינו מופר, כי בשביל שהנדר יהיה מבוטל, צריך מפורש להפר בפיו את הנדר. זה דבר שיש בהקמה, שני דברים שיש בהקמה שאין בהפרה. עכשיו יש דבר ששייך בשניהם. שאם הוא קיים, אינו יכול להפר, אפילו באותו יום. ואם הוא הפר, אין יכול לקיים. בהמשך, הגמרא תביא מקרה שההפרה חמורה מההקמה. אבל קודם כל, על זה שאמרנו, שיש חומר בהקמה מהפרה, הדבר הראשון, שהשתיקה מקיימת. איזה שתיקה מדובר כאן? קטן היא שהשתיקה מקיימת. אם הוא שתק בכל אותו יום, יש קיום לנדר. באיזה שתיקה? מה אליו אפילו בשותק על מנת למעיקת? ויש לו כוונה אחר כך להפר, ובכל זאת כתוב כאן בברייתא שאחרי שעובר היום, הנדר קיים. שזה אגב גם כן המסקנה של הגמרא. אבל הגמרא אומרת שגם מכאן עדיין זה לא ראיה, כי אפשר לבאר את הברייתא הזאת שמדובר דווקא בשותק על מנת לקיים, שבמחשבה שלו, בזמן שהוא שותק, הוא מתכוון לקיים את הנדר עכשיו, ולכן השתיקה מקיימת. שואלת הגמרא, אם זה הכוונה, אז היינו, מה שהברייתא אומרת, החומרה השנייה שיש בהקמה, שאם הוא קיים בליבו, הנדר קיים, מקוים מיד. אלא מתרץ את הגמרא, מה שכתוב השתיקה מקיימת, מדובר בשותק סתם, בסוג השני של השתיקה. הוא לא שותק לצייר למעיקת, וגם לא בשביל לקיים, אלא הוא שותק סתם. ועל זה הברייתא אומרת, שברגע שהוא שתק שתיקה כזאת במשך כל יום שומעו, הנדר יהיה מקוים. אבל אם הוא שותק על מנת למעיקת, יכול להיות שעדיין דבריו של רבי חנינה שרירים וקיימים, שהוא יוכל להפר אפילו אחרי כמה ימים. לפני שהגמרא תדחה לגמרי משלוש ראיות את דבריו של רבי חנינה, היא קודם כל משלימה את מה שהברייתא לא אמרה. הברייתא אמרה שיש דבר שהקמה חמורה מהפרה, ויש דבר שהפרה חמורה מהקמה. אז דיברנו על מקרים שההקמה חמורה מהפרה, ודבר ששניהם שווים, אבל עדיין לא דיברנו על מקרה שההפרה חמורה מהקמה. אז השכחן, מצאנו חומרה בהקמה יותר מבהפרה. אבל חומרה בהפרה מבהקמה מנהלן, איפה מצאנו דבר שההפרה חמורה יותר מהקמה? אמר רבי יוחנן, נשאלין אצל חכם על ההקם. אם הבעל קיים את הנדר של אשתו, הוא יכול באותו יום ללכת, להתיר את ההקמה שלו, ואז הנדר יחזור למצב הקודם שלו, והבעל יוכל להפר אותו. ואם זה באותו יום, כמובן שהוא שמע מהנדר. והן נשאלים אצל חכם על ההפר, ברגע שהבעל הפר את הנדר, ויטל אותו, אי אפשר לבטל את הביטול הזה. זה יישאר מבוטל. וזה חומרה שיש בהפרה, שאי אפשר לשאול על ההפרה ולבטל את ההפרה. מביאה הגמרא עכשיו שלוש ראיות נגד דבריו של רבי חנינה. שמכל אותם שלוש ראיות אנחנו מוצאים שבעל שמע שאשתו נדרה, או שאבא שמע שביתו נדרה, הוא שתק בכל אותו היום, הנדר מקוים, ואפילו אם זה היה על מנת לצייר, על מנת למעיקת. ראיה ראשונה, מטיב רב כהנא מברייתא המפורשת. הפסוק אומר, ואם החרש, זה שתיקה אחת. יחריש, זה שתיקה שנייה, לאישה מיום אל יום, והקים את כל נדריה וגומר. מדברים כאן בשותק על מנת למעיקת. הוא שותק יום שלם בשביל לצייר. אבל באמת הוא מתכוון להפר לה. הוא רוצה שהיא תחשוב שהוא לא רוצה להפר. על זה הכתוב מדבר, ובכל זאת, ברגע שעבר היום, הנדר מקוים. דנה ברייתא, אתה אומר שהפסוק מדבר בשותק על מנת למעיקת? או אינו אלא בשותק על מנת לקיים, שהנדר יתקיים כשיעבור אותו יום שהוא שמע, דוחה הברייתא, כשהפסוק הוא אומר בסוף, פעם שלישית, אחרי שכתוב ואם אחרי שיחריש, כתוב כי יחריש לה, פעם שלישית כתוב שתיקה. הרי בשותק על מנת לקיים הכתוב מדבר, שאם הוא שתק סתם ועבר יום שלם, זה הקמה. מה אני מקיים? במה שהפסוק מייתר ואומר, אם אחרי שיחריש לאישה, בשותק על מנת למעיקת הכתוב מדבר. מדברים פה לא על שתיקה בשביל לקיים, אלא בשתיקה שהוא רוצה שהיא תהיה סבורה שהוא מקיים לה, אבל הוא מתכוון להפר אחרי כמה ימים, ואף על פי כן אומרת הברייתא המפורש, לא כדברי רבי חנינא שאמר שהוא יוכל להפר אחרי כמה ימים, אלא הנדר יהיה מקוים, הוא לא יכול להפר את זה. תיובתא, יש כאן באמת דחייה לדבריו של רבי חנינא. כעת הגמרא סבורה שיש רק שתי ייתורים של שתיקה. ואם כן, לוקים, מה שהפסוק אומר, ואם אחרי שיחריש, מדובר בשותק על מנת שאם הוא ימשיך בשתיקה עד סוף היום, הוא רוצה בזה לקיים את הנדר. מה שכתוב בסוף, כי יחריש לה, מדובר בשותק סתם, בלי שום כוונה, אבל זה אומרת התורה שאם עבר היום, והוא לא הפר, הנדר מקוים. מניין אתה לומד כשהוא שותק מפורש רק בשביל להקנית ולצייר אותה שהיא תהיה סבורה שהוא בא לקיים לה, אבל כוונתו להפר לה אחרי כמה ימים, מניין שגם בזה כשהיום עובר הנדר מתקיים. עונה הגמרא, קראי יתר אקטיבי, שלוש פעמים כתוב בפסוק על שתיקה. מהעיתור השלישי לומדים גם על שותק אמנת למעיקת, שזה נקרא קיום, כמו שאמרנו, אחרי שיחריש, כי יחריש, שלוש פעמים. אז אם כן, יש לנו ראיה אחת נגד דברי רבי חנינא, שגם בשותק אמנת למעיקת יש קיום. עכשיו ראיה שנייה, מטיב רבה מהמשנה שלנו. אישה שנדרה בשבת. מתי? ממש באזור של סעודה שלישית. לקראת סוף היום, עם חשיכה, מאפר לה ומבטל לה את הנדר עד שלא חשכה. למה באמת? איך אפשר להפר את הנדר? הרי זה נראה כמו דין. דין תורה לא עושים בשבת. למה לא חששו לזה? שאם לא אפר וחשכה, אם לא יבטל את הנדר עד שהיום יסתיים, אינו יכול להפר. כי עבר היום שהוא שמע. כיוון שאין תקנה, אם הוא לא יפר עכשיו, התירו לו להפר אפילו בשבת נדרים, גם אם הם לא לצורך השבת. ונשאלת השאלה, מה לא יפר במוצאי שבת? להווי שהשתיקה בשבת תהיה כמו שהוא שותק אמנת למעיקת, שהיא תהיה סבורה שהוא רוצה לקיים, ובאמת הוא מתכוון לבטל אחר כך, אז גם כאן כשהוא שותק לה בשבת, השתיקה היא לא בשביל לקיים, אלא בשביל להפר במוצאי שבת, למה שזה לא יועיל להפר במוצאי שבת? ותגמר, גם מכאן תיובת, יש כאן דחייה שנייה לדבריו של רבי חנינא. גם מכאן אנחנו רואים שברגע שעבר היום שהבעל שמע מהנדר והוא שתק, בכל מקרה הנדר מתקיים גם אם הוא התכוון להפר לאחרי כמה ימים. קושייה שלישית, זאת אומרת ראיה שלישית נגד דברי רבי חנינא, מטיב רב אשי, משנה אומרת, בעל שאומר, יודע אני שיש נדרים, הנדרים שאשתי נדרה, אני יודע שהם קיימים, אבל זה שאפשר להפר נדר, זה חידוש בשבילי. איני יודע שיש מפירים. לא ידעתי שביום ששמעתי שהיא נדרה, הייתי יכול להגיד שהנדר שלה מופר. אז ביום שהוא למד שהוא יכול להפר את נדרי אשתו, יפר. זה נחשב יום שומו. אבל אם הוא אמר, יודע אני שיש מפירים, בעל יכול לבטל להפר את נדרי אשתו. אבל איני יודע שזה נדר. לא ידעתי שזה מהנדרים, שבעל יכול להפר, אנחנו נראה בעזרת השם בפרק האחרון, בפרק הבא, את הסוגי נדרים שבעל יכול להפר נדרי אשתו. לא ידעתי שזה מהנדרים האלה. כאן יש ויכוח. רבי מאיר אומר, לא יפר. זה לא דומה למי שלא יודע בכלל שהבעל יכול להפר נדרים. הוא יודע שיש מושג שבעל מבטל נדרים. אולי הוא יכול לברר אם זה מהסוג נדרים האלה. אז זה נחשב שהוא שמע את על הנדר, והוא לא יכול להפר כשעבר היום שבו הוא שמע על הנדר את אותו נדר. וחכמים אומרים, גם בזה יפר מתי שנודע לו שזה מהנדרים שהוא יכול להפר, כי זה נחשב יום שמיעה. כשנודע לו שזה מהנדרים שהוא יכול לבטל אותם, זה נקרא שהיום הוא שמע על הנדר הזה. ואם כן, יש מכאן הוכחה נגד דברי רבי חנינא, כי לפי דבריו, כשאדם שותק לא על מנת לקיים, זה לא נחשב הרי שתיקה, הוא יכול להפר אפילו אחרי כמה ימים, אז איך אומר רבי מאיר, שהוא ידע שהוא יכול להפר, והוא לא ידע שהנדר הזה יש לו הפרה, הוא לא יכול יותר להפר, כי זה נחשב שהוא שמע על הנדר. והמי, אפילו שהוא יודע שבעל יכול להפר, עצם זה שהוא יודע שבעל יכול להפר, אף על פי שזה נחשב שהוא שמע, אבל זה שהוא לא הפר, זה לא בגלל שהוא רוצה לקיים את הנדר, אלא הוא לא ידע שאפשר להפר את הנדר הזה. אז לוי, שזה יחשב כמו שהוא שותק על מנת למעיקת, רק בשביל שהיא תהיה סבורה שהוא רוצה לקיים, והוא לא מאבד את הזכות שלו להפר. ואם כן, למה כאן הוא לא יכול להפר? יובטא, אם כן גם מכאן יש קושייה על דברי רבי חנינה, שגם אדם ששותק רק בשביל המעיקת, ברגע שעבר היום שהבעל שמע מהנדר והוא לא הפר, הנדר יהיה מקוים, לא כדברי רבי חנינה שאמר שבמקרה כזה הבעל יכול להפר. הדרן הלך, פרק עשירי, פרק נערה מאורסה. אנחנו הולכים מחיל אל חיל לפרק האחרון במסכת נדרים, פרק 11, פרק ואילו נדרים. הפרק שלפנינו עוסק בסוגי הנדרים, שלפי דעת הרן, בעל מפר לאשתו ואבא מפר לביתו. וישנם שני כללים, שתי תנאים. תנאי ראשון, נדרים שיש בהם עינוי נפש, שהאישה יש לה עינוי בנפש אם הנדר הזה יתקיים. ודורשים מהפסוק, כל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש, אישה יקימנו ואישה יפרנו שאפשר לבטל אותו. זה תנאי ראשון, שבעל או אבא יכול להפר. תנאי שני, דברים שבינו לבינה. זה יכול לגרום הנדר הזה לחיים המשותפים שלהם. זה יכול לגרום איבה בינו לבינה. גם נדרים כאלה הוא יכול להפר, ואת זה דורשים מהפסוק שנאמר בסוף הדינים של הפרת נדרים בפרשת מטות, בספר במדבר, אלה החוקים אשר ציווה השם את משה בין איש לאשתו, כתוב שם גם כן בין אב לביתו, שדברים שבינו לבינה אפשר גם כן להפר. צריך לדעת שיש שני הבדלים בין ההפרה שהבעל מפר דברים שיש בהם עינוי נפש, לבין דברים שבינו לבינה. איזה שני הבדלים? הבדל ראשון, נדרים שיש בהם עינוי נפש, כשהבעל מפר, הוא מפר את הנדר לגמרי. כל הנדר יש בו משום עינוי נפש. אבל נדרים שיש בהם משום דברים שבינו לבינה, הוא יכול להפר רק מה שנוגע אליו, אבל הוא לא מפר לגמרי את כל הנדר. דבר שני, הבדל שני, נדרי עינוי נפש הוא מפר לתמיד. הנדר לא קיים יותר לעולם. גם אם הוא יוצאת מרשותו, על ידי שמקבלת מנוגת, ההפרה נשארת הפרה והנדרים עדיין מבוטלים. לעומת נדרים שבינו לבינה, הוא מפר את הנדר רק בזמן שיש לו תועלת ממה שהוא מפר. כל זמן שהיא תחת רשותו, וגם אחרי שקיבלה גט, עד שהיא מתחתנת עם מישהו אחר שעדיין יכולה לחזור אליו, אבל ברגע שהיא ניסית למישהו אחר, הנדר ההוא חל שוב. זה ההבדל השני בין דברים של עינוי נפש לדברים שבינו לבינה. ועכשיו המשנה עוברת ומפרטת. אילו נדרים שהוא מפר. לפי דעת הרן מדברים כאן גם על בעל שמפר לאשתו וגם על אבא שמפר לביתו. דברים שיש בהם עינוי נפש, שמתימנה מהם יש לה צער. כגון, היא נדרה אם הרחץ ואם לא הרחץ. הגמרא תעמיד, בעזרת השם בשיעור הבא, על דף פי, בדיוק איך הולך הנדר הזה. או אם התקשט ואם לא התקשט, גם את זה הגמרא שם תבהר. התקשט הכוונה קישוט הפנים, או בגדים ותכשיטים. אמר רבי יוסי, הנדרים האלה, אמנם הוא יכול להפר אותם משום שהם בינו לבינה, אבל על אין אלו נדרי עינוי נפש, ואלו אין נדרי עינוי נפש. אם היא אמרה, קונם יאסר עליה כמו קורבן פירות העולם עליי. הרי זה יכול להפר. אבל אם היא אמרה, פירות מדינה זו עליי, פירות מטורקיה אסורים עליה. אז יביא לה ממדינה אחרת. יביא לה פירות מאיזושהי מדינה, אולי רוסיה, אוקראינה, לא יודע, יביא לה ממדינה אחרת. כמובן, לא מדובר פה שהיא אוסרת על עצמה את הפירות של המדינה שלה בעצמה. אם היא למשל גרה בישראל והיא אוסרת על עצמה את הפירות של ישראל, זה כן נקרא עינוי נפש, כי קשה להשיג פירות ממקום אחר. אבל אם היא אוסרת על עצמה פירות ממדינה אחרת, אפשר להביא לה ממדינה שלישית, מקום אחר. אז זה לא נקרא נדרי עינוי נפש. וכן, אם היא אמרה שהיא אוסרת על עצמה פירות חנווני זה עליי, איזשהו חנווני מסוים, לא החנווני שהם רגילים אצלו, אינו יכול להפר, הוא יכול להביא להם חנווני אחר. ואם לא הייתה פרנסתו אלא ממנו, שהחנווני הזה מוכן לתת לו וששלם מאוחר יותר בהקפה, והוא לא מוצא חנווני אחר שיהיה מוכן לתת לו בהקפה, הרי זה יפר, כי לפעמים אין לו מעות מצויות, ואם הוא לא יביא ממנו, זה עינוי נפש, ולכן הוא יכול להפר, דברי רבי יוסי. למדנו במשנה, ואילו נדרים שהוא מפר, דברים שיש בהם עינוי נפש. שואלת הגמרא, וכי רק נדרי עינוי נפש הוא דמפר? נדרים שאין בהם עינוי נפש אינו מפר? והתניא ברייתא על הפסוק שנאמר בהפרת נדרים בין איש לאשתו, בין אב לביתו, מלמד שהבעל מפר נדרים שבינו לבינה, דברים שגורמים ריחוק בין הבעל לאישה, אף על פי שאין בהם עינוי נפש לאישה. אמרי, תרצו בני הישיבה, הלין והלין מפר, הוא יכול להפר גם דברים שבינו לבינה. מי הוא? ההבדל הוא, נדרי עינוי נפש מפר והפרה מועילה לעולם, גם אחרי שהיא יוצאת ממנו. אבל נדרים שאין בהם עינוי נפש, הוא מפר אותם משום שהם דברים שבינו לבינה, כדי תתחותי אבי ההפרה. כשהיא נמצאת ברשותו, אז ההפרה מועילה. מכי מגרש לה, אחרי שהיא יוצאת ממנו. אז בהתחלה הגמרא הייתה סבורה ישר כשהוא מגרש אותה. חי לה לנדרה, אך הנדר חל וחוזר, והיא נאסרת באותו נדר. אבל הדברים האלה אינם נאמרו אלא ב... דברים נדרים שבינו לבינה, שאין בהם עינוי נפש, שאין בהם עינוי לאישה, וכל מה שהבעל יכול להפר זה מכיוון שבמניעה של הדברים האלה יש משום דברים שבינו לבינה. אבל אם יש בנדרים האלה גם, יש בהם עינוי נפש, לא חיל עלי נדרה, גם כשהיא יוצאת ממנו, הנדר נשאר מופר ולא חוזר, היא לא חוזרת להאסר. שמכיוון שבדברים שיש במינוי נפש, הבעל יכול להפר לה לתמיד. אז באותם נדרים, אמנם הם גם היו דברים שבינו לבינה, אבל בגלל החלק של העינוי נפש, ההפרה היא לעולם. התנא במשנה שלנו לא דיבר אלא על נדרים שהבעל מפר לעולם, שזה נדרי עינוי נפש, ולא על נדרים שבינו לבינה, שמועיל רק לזמן מסוים. אמרה שואלת, דברים שאין בהם עינוי נפש, אלא הוא מפר אותם בגלל שזה בינו לבינה, כי מגרש לה, חי לה עלה. מיד שהוא מגרש אותה, הנדרים האלה חלים עליה שוב, והיא נאסרת בהם. והתנן, אישה שאוסרת את מעשה ידיה, כל מה שהיא מסתכרת, היא אוסרת על בעלה בנדר. רבי יוחנן בן נורי אומר, יפר. למה? אמנם כעת היא לא יכולה לאסור את המעשה ידיים שלה על בעלה, כי המעשה ידיה משועבדים לבעלה. אבל בכל זאת רבי יוחנן בן נורי נותן עיצה טובה לבעל להפר את הנדר שנדרה, שמה יגרשנה. אחרי שהוא מגרש אותה, הנדר יחול. ואז תהיה אסורה לו. אם הוא רוצה להחזיר אותה אחרי הגירושין, הוא לא יכול. כי אם הוא יהיה נשוי לה, שמה הוא יבוא ליהנות ממעשה ידיה. ולכן כדאי לו כעת להפר את הנדר, שכשהוא יגרש אותה וירצה להחזיר אותה, הנדר הזה שהיא נדרה לא יעכב אותה מלחזור אליו. על מה, מה אתה רואה מכאן? כי מגרש לה. ואת כאן מדובר שהיא נדרה דברים שבינו לבינה, שמעשי ידיה יהיו אסורים עליו. עכשיו, כל זמן שהם נשואים, הנדר הזה לא תופס, למה? כי בין אם הוא מפר ובין אם לא, הנדר לא תופס, למה? כי מעשי ידיה משועבדים לו. אבל, ברגע שהוא מגרש אותה, אז הנדר כן תופס. ואז הוא לא יוכל לחזור להתחתן איתה. ולכן מה אומר רבי יוחנן בן נורי? אני נותן לך עצה. עכשיו, כשהיא נודרת, תפר לה את הנדר, ואז כשתגרש אותה, ואז הנדר יחול, כי זה כבר לא יהיה משועבד אליך מעשה ידיה. אז באותו זמן שזה יחול, זה יהיה מופר, למה? כי אתה הפרת את זה כבר עכשיו. ואז תוכל לחזור ולהתחתן איתה אם תרצה. להחזיר את גרושתו. אם האישה עדיין לא נישאת למישהו אחר, הוא יכול להחזיר אותה. על מה אתה רואה מכאן? כי מגרש לה, הוא מפר לה, מעיקרה, אבי הפרה, אם היא נדרה נדרים שבינו לבינה, והוא הפר לה את הנדר, אז גם אם הוא גירש אותה, הנדר עדיין לא חל. יכול להחזיר, זאת אומרת, הנדר עדיין לא חל, ולכן הוא יכול להחזיר אותה, מכיוון שהמעשה ידע לא יהיו אסורים עליו. אז אם כן, למה התנא נוקט שהבעל מפר נדרי עינוי נפש ולא דברים שבינו לבינה? הרי גם דברים שבינו לבינה נשארים מותרים גם אחרי הגירושין. מתרצת הגמרא, אמנם זה נשאר מותר דברים שבינו לבינה כשהוא הפר את הנדרים האלה, זה נשאר מותר גם אחרי הגירושין, אבל רק לזמן מסוים, רק עד שהיא מתחתנת עם מישהו אחר. כל זמן שעדיין יש סיכוי שהיא תחזור אליו, שיכול להיות שהיא תחזור, שהוא יחזיר את גרושתו. זה מה שמתרצת את הגמרא, אמרי. הלין והלין, בין נדרי עינוי נפש ובין דברים שבינו לבינה, ההפרה שהבעל מפר אותם, אבי ההפרה, וגם אחרי הגירושין זה עדיין מופר. אלא שההבדל הוא, נדרי עינוי נפש, תכף הגמרא תפרט את זה יותר, הוא מפר, ההפרה של הבעל מועילה בין לעצמו, בין בזמן שהאישה ראויה לו, ובין לאחרים. אם הוא גירש אותה וניסית למישהו אחר, ואז הוא כבר, גם אם תתלמן או תתגרש ממישהו אחר, היא לא יכולה יותר לחזור אליו, כי מחזיר גרושתו מי שניסית זה אסור. אבל בכל זאת, אותם נדרים של עינוי נפש שהיא נדרה והוא הפר לה, נשארים מופרים גם אז. אבל נדרים שאין בהם משום עינוי נפש, אלא הוא מפר אותם משום שהם דברים שבינו לבינה, אז כל זמן שהיא ראויה לעצמו, מפר. כשהיא נשואה לו, כשהוא גירש אותה והיא עדיין לא נשאת לאחר, והוא יכול להחזיר את גרושתו, זה עדיין מופר. אבל לאחרים, אחרי שהיא נשאת למישהו אחר, שאז גם אם היא תתגרש או תתעלמן ממישהו אחר, היא לא יכולה לחזור לבעלה הראשון. על הזמן הזה הבעל הראשון אינו מפר. ההפרה שהוא הפר לדברים שבינו לבינה כבר אז ההפרה בטלה, ואז הנדר חוזר לחול עליה. ואחי קטן, זה מה שהמשנה שלנו אומרת, אלו נדרים שהוא מפר, והפרה של הבעל מועילה לתמיד, בין כל זמן שהיא ראויה לו לעצמו, כשהיא נשואה לו, או אפילו אם היא התגרשה ממנו, היא יכולה לחזור אליו, ובין לאחרים, גם כשהיא כבר ניסית למישהו אחר והיא לא יכולה לחזור אליו, בכל זאת ההפרה שמפר לה מועיל, זה דווקא בנדרים שיש בהם עינוי נפש. אבל תדייק מזה, נדרים שהם בינו לבינה, ההפרה שלו מועילה רק כל זמן שהיא ראויה לו, או כשהם נשואים, או אחרי שהוא גירש אותה כשהיא יכולה לחזור אליו, אבל ברגע שהיא ניסית לאחר והיא לא יכולה לחזור אליו, כל אותם נדרים שבינו לבינה שהיא נדרה ובעלה הפר לה חוזרים להתקיים, והיא חוזרת להיאסר בהם. עד כאן דף ע"ט.